כאן רשת ב' ערן סיקורל
השעה הבינלאומית 9 ביוני 2020 והיום בעולם אירופה משתחררת באופרה של וינה חימם אתמול זמר הבריטון דניאל פינגרלוס את הגרון לראשונה אחרי כמה חודשים בית האופרה נפתח למאה צופים ביום רגיל מאכלסים את העולם 2,200 בני אדם ההפסד כאן ברור אבל יש עבודה וזה באמת מה שחשוב לזמר הצעיר.
Wir sind unterbrochen worden in einer Bühnenprobe. Gab es in der Pause schon die ersten Gerüchte, dass es jetzt dann vorbei sein könnte und dann war es wirklich so.
היינו אמורים להעלות עכשיו את האופרה נשף המסכות והנה כולנו אותי מסכות. נראה שאין יצירה מתאימה מזו לימינו. כבר כמה ימים שאין באוסטריה מתים חדשים, שיעור התחלואה נמוך. והימים בדיוק חלפו מאז המקרה הראשון בניו יורק. מאז מתו במדינה יותר מ-30,000 בני אדם. עניין המתים בימים האחרונים דו ספרתי. היום מתחילים גם שם לחזור לשגרה.
It is a day that New York City begins to reopen. And it's a day that I am so glad to see finally come.
זהו היום שבו העיר ניו יורק מתחילה להיפתח. יום שאני כל כך שמח לראות אותו בא, אומר מושל ניו יורק אנדרו קומו. העולם נפתח אבל בארגון הבריאות העולמי מודאגים.
We're encouraged that several countries around the world are seeing positive signs. In these countries, the biggest threat now is complacency.
אנחנו שואבים עידוד מכך שמדינות ברחבי העולם רואות סימנים חיוביים באותן מדינות החשש הגדול ביותר הוא שאננות, אומר טדרוס אדונם גבריאסוס, ראש ארגון הבריאות העולמי. האם נשאי קורונה ללא סימפטומים באמת מדבקים? בארגון הבריאות העולמי סבורים שהרבה הרבה פחות.
It still appears to be rare that an asymptomatic individual actually transmits onward. What we really want to be focused on is following the symptomatic cases.
נדיר שאדם ללא סימפטומים מדביק אחרים, אנחנו חייבים להתמקד במקרים הסימפטומטיים. אם נעקוב אחריהם, נבודד, נעקוב אחר מסלול ההדבקה, נפחית את ההדבקה באופן דרסטי, אומרת דוקטור מריה ון קרחובה, מנהלת שירותי החירום של הארגון. נמשכות ההפגנות בארצות הברית ואימן הדרישה בקרב החוגים הליברליים לצמצם את מימון המשטרה. אך המועמד הדמוקרטי לנשיאות ג'ו ביידן לא הולך עם הזרם, לפחות לא עד הסוף.
No, I don't support defunding the police. I support conditioning federal aid to police based on whether or not
אני לא תומך בהפחתת מימון המשטרה, אני תומך בהתניית מימון פדרלי בעמידתם של שוטרים בכללים בסיסיים של הוגנות והגינות והוכחה שהם יכולים להגן על הקהילה ועל כולם בקהילה. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון מתייצב לצד המפגינים נגד אפליית השחורים, אבל מבהיר לא נסבול הריסת פסלים ומעשי ונדליזם, גם אם המונצח בפסל לא ראוי להיות מונצח.
If you want to change the urban landscape, you can stand for election or vote for someone who will. And so I must say clearly that those who attack public property or the police, who injure the police officers who are trying to keep us all safe, those people will face the full force.
אם אתם רוצים לשנות את הנוף האורבני, אתם יכולים לעמוד לבחירות או להצביע בעד מישהו שיעשה את העבודה. מי שתוקפים רכוש ציבורי או פוצעים שוטרים ישלמו את המחיר שיגבה מהם החוק. שנה למחאות בהונג קונג שרק הניבו חוקים שמהדקים את אחיזתה של בייג'ינג באוטונומיה. ראשת הממשלה קרי לאם מנסה להתמודד עם ממשל מרכזי זוהם ועם ציבור כועס הרבה יותר.
The media issue is to proof. is to prove that one country two systems works well in Hong Kong and to prove that Hong Kong people are reasonable.
הנושא המרכזי הוא להוכיח ששיטת מדינה אחת ושתי שיטות עובדת יפה בהונג קונג, להוכיח שתושבי הונג קונג הם אזרחים הגיוניים ואחראים של הרפובליקה הסינית שאפשר לבטוח בנו די שנוכל לשמור על דרך החיים שלנו במסגרת המדינה. וגם
I'm so excited.
הלכה לעולמה סולנית הפוינטר סיסטרס, בוני פוינטר, היא בת 69, היא הותירה לעתים נצחיים שממשיכים להקפיץ את העולם. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה שני אביב, באולפן ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכולכם ושלום לטכנאי שלנו אילן אזולאי. ג'ורג' פלויד ייקבר היום ביוסטון שבטקסס, ברחבי ארצות הברית. עדיין נמשכות הפגנות נגד הגזענות ואלימות המשטרה. אנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
והמחאות האלה גם פתחו דיון ער מאוד בשאלה האם צריך בכלל משטרה והאם יש צורך לתקצב אותה, ויכוח שהוא גם עקרוני אבל גם פוליטי.
כן, זה גולש כמובן מיד גם לדיון הפוליטי, והוויכוח הזה שדיברנו עליו גם אתמול בעצם נוגע לשאלה איך משנים את המשטרה. כולם מסכימים בשלב הזה שצריך, אולי בוא נגיד שכולם, חוץ מהנשיא טראמפ, מסכימים שיש צורך בשינוי מהותי בעבודת המשטרה, כי זה לא מקרה יחיד או בודד של גזענות ושל אלימות של השוטרים, אלא מדובר כאן בתופעה שנמשכת שנים. ויש את אלה שאומרים, אנחנו צריכים להמשיך בשיטה האינקרימנטלית, אנחנו צריכים להמשיך לנסות לחנך את השוטרים, לנסות אולי להגביל פה ושם את האמצעים שהם משתמשים בהם. זה קצת משקף גם את הצעת החקיקה שהדמוקרטים הביאו לבית הנבחרים אתמול, שינויים כאלה. ויש כאלה שצריך, רבותי, הגיע הזמן לשינוי דרמטי. אנחנו חייבים לעצור, להבהיר למשטרה שהיא לא יכולה להמשיך כך.
כי בסרט הזה יש לומר, כבר ראינו ואנחנו נמצאים אחת לכמה שנים, הסיפור הגדול האחרון היה פרגוסון, אבל בין לבין בשש השנים האלה היו אין ספור מקרים של ירי נגד שחורים שלא עוול בחפם או עם עוול בחפם.
בדיוק. הנושא הזה של האלימות של המשטרה נגד אזרחים שחורים קורה כל הזמן, ולכן אם הצד הרדיקלי יותר אומר, אנחנו צריכים להבהיר לכוחות המשטרה, וצריך להזכיר למאזינים שלנו שמשטרה בארצות הברית זה דבר מאוד מאוד מבוזר, אין משטרה אחת כללית, יש משטרות של המדינות, יש משטרות של הערים, יש אלפים ואלפים של ארגוני משטרה בארצות הברית, ואומרים, אנחנו צריכים להעביר להם את זה בדרך שמבינים, דרך הכיס, ברגע שלא יהיה להם תקציב, ברגע שנעביר חקיקה מקומית שמפזרת את המשטרה ובונה אותה מחדש, אז הם יבינו ואז דברים יתחילו להשתנות, אבל זה מעורר סערה פוליטית מאוד גדולה, מצד כי יש רבים שאומרים, איך נסתדר בלי משטרה? אתם מכינים אותנו לאיזושהי סוג של אנרכיה, וזה כמובן מגיע גם למישור הפוליטי. בבית הלבן רואים בזה אולי איזשהו פתח ליציאה מהמשבר הזה, ניסיון להאשים את הצד השני, וזה שהם רוצים פתרונות רדיקליים, שרק יגרמו לאמריקנים להרגיש פחות בטוחים בבתים שלהם. הנה דברים שאומרת דוברת הבית הלבן אתמול.
The president is appalled by the defund the police movement. The fact that you have sitting congresswomen wanting to defund the police, notably Rashida Tlaib, it is extraordinary. And when you think the left has gone far and they couldn't possibly go farther, because we all remember the defund ICE movement, they want to defund immigration and custom enforcement, and now they want to defund the police. This is extraordinary. This is rolling back the protective layers that protect Americans in their homes and in their places of business.
או במילים אחרות, חיבור ישיר בין השמאל הקיצוני בארצות הברית לרעיונות האלה של הפחתת מימון המשטרה.
בדיוק, וזה בדיוק המסגור שמאוד נוח לבית הלבן ולרפובליקנים לעשות כרגע, להציב את, לצמצם את כל התנועת המחאה הזאת לכדי קריאה אחת של הפסקת מימון המשטרה, ולחבר את זה לרשיד הטליב, לחברות הקונגרס, בקצה הפרוגרסיבי של המפה הדמוקרטית, בעצם להגיד, תראו את הדמוקרטים האלה, הם נגררים אחרי השמאל הקיצוני שלהם, לפתרונות שיגרמו לכם להרגיש פחות בטוחים בבתים שלכם, וזה אולי, זו אולי קרן האור היחידה מבחינה פוליטית של הממשל הזה בשבועיים האחרונים. כמובן זאת על רקע סקרים שמראים שהציבור לא סומך על הדרך שבה הנשיא טראמפ מנהל את המשבר הזה.
כשכמובן השאלה הזאת נוחתת על פתחו של המועמד הדמוקרטי לנשיאות ג'ו ביידן.
כן, וג'ו ביידן, כלומר, הוא איש של אמצע הדרך, הוא מעולם לא תמך בפירוק המשטרה או הפסקת מימון המשטרה, אבל כמו כל דמוקרטי בימינו, הוא צריך לנווט את דרכו בין המיינסטרים, בין הזרם המרכזי הזה שנמצא קרוב יותר לרפובליקנים, לבין האגף הפרוגרסיבי בתוך המפלגה שלו והכוחות, קולות שהוא שומע מהשטח, והנה הדברים שהוא אומר בנושא הזה אתמול.
No, I don't support defunding the police. I support conditioning federal aid to police based on whether or not they meet certain basic standards of decency and honorableness and in fact are able to demonstrate they can protect the community and everybody in the community.
חייב להודות שאני קצת מבולבל, הוא בעד או נגד?
גם וגם, הוא נגד הפסקת המימון למשטרה, אבל הוא כן אומר, אנחנו צריכים להתנות סיוע פדרלי למשטרות, בכך שהם יעמדו בכללים מסוימים, בכך שהם יבטיחו שהם אכן דואגים לבטיחות הציבור ועומדים בקריטריונים שקבענו. כלומר, הם כן להתנות את חלק מהתקצוב על בסיס זה שהמשטרות האלה ישתנו, ישתפרו. כך שהוא איכשהו חיפש איזושהי דרך ביניים שלא בהכרח קיימת בנושא הזה, אבל אפשר לראות כבר מהנקודה הזאת והלאה איך זה ילך ויתגלגל לסיפור הפוליטי של המשבר הזה. אולי נזכיר במילה שלא כל האנשים שיוצאים לרחובות אחרי הרקע של ג'ורג' פלויד הם יוצאים בקריאה לפרק את המשטרה או להפסיק את המימון. כולם שותפים לדרישה הזאת לשנות את הדרך שבה המשטרה נוהגת כלפי אזרחים שחורים, ואם מסתכלים על הסקרים, יש רוב עצום בקרב האמריקנים שסבורים שיש בעיה בהתנהלות של המשטרה ויש בעיה באמצעים שהיא מפעילה.
מכאן נתן לניו יורק ולמה שמתרחש בה אתמול, ציינו שם 100 ימים למת הראשון מקורונה, תאריך מפוקפק, אבל שיש בו מידה של תקווה כיוון שניו יורק מתחילה להיפתח.
כן, ניו יורק כמובן המוקד של התפרצות הקורונה בארצות הברית, אבל גם שם אנחנו רואים התחלה של סימנים של שינוי, קצת שכחנו מהקורונה בגלל האירועים האלה ששתפו את ארצות הברית בשבועיים האחרונים, אבל המגפה עדיין משתוללת, ותושבי ניו יורק, כמו אגב גם תושבי אזור וושינגטון, עדיין נמצאים בתנאים מאוד מחמירים של ריחוק, של סגר, של סגירה של עסקים. עכשיו מתחילים להיפתח סוף סוף, מה שמכונה כאן השלב הראשון של החזרה לשגרה, גם בעיר ניו יורק. הנה דברים שאומר ראש העיר ביל דה בלזיו.
Phase 1 of the restart begins today in New York City, and everyone, all New Yorkers should be proud that you got us to this day.
כולכם צריכים להיות גאים שהבאתם אותנו ליום הזה, אומר ביל דה בלזיו לתושביו, בזכות העובדה שהם שמרו על הכללים של הריחוק. כמה הסתייגויות, קודם כל צריך להזכיר שברחובות הערים, גם בניו יורק, גם בערים גדולות אחרות, עדיין בתי עסק רבים מחוסים בקרשים וסגורים, לא בגלל הקורונה, אלא בגלל ההפגנות שהתחילו בצורה אלימה לפני כעשרה ימים. מעבר לכך, זה שלב ראשון, כמובן שבתי ספר לא חזרו, כמובן שהתחבורה הציבורית עדיין מתפקדת באופן חלקי, מקומות עבודה לא חיוניים, עדיין העובדים מתבקשים לעבוד מן הבית, אבל יש התחלה של פתיחה, תנאים מסוימים שמסעדות יכולות להיפתח אם הן משרתות את הציבור במקומות פתוחים, כמו מרפסות וכיוצא באלו, מספרות, בתי עסק מסוימים יכולים להתחיל להיפתח, יש מגמה של חזרה לשגרה, אבל היא מאוד איטית.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ובעקבות המחאה נגד הגזענות והאלימות במשטרה בצרפת שעוררה פרשת ג'ורג' פלויד, הוציא שר הפנים הצרפתי תקנות שנועדו לבאר את הגזענות והאנטישמיות מהמשטרה, אבל בינתיים נתגלו באלפי שוטרים שחברים בקבוצות חשאיות, שחלקן כחולה גם מתיעוד קולי, רוצות להביא למלחמת אזרחים ולהשמדת הגזעים הנחותים כלשונם. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
ההפגנות נגד הגזענות שהתפשטו בעולם בעקבות פרשת ג'ורג' פלויד בארצות הברית קיבלו מפנה ייחודי בצרפת, שם תלויות ועומדות נגד המשטרה כמה פרשות של מעצרים אלימים שהסתיימו לעתים במות העצור בלי חקירה משפטית ובלי שהשוטרים נאלצו לתת את הדין על כך. כמו זו לפני ארבע שנים של הצעיר שחור האור אדם הטראורה, ולכך הצטרפה חשיפת התארגנויות רחבות פשיסטיות גזעניות ואנטישמיות במשטרה תוך שימוש ברשתות החברתיות. שר הפנים הצרפתי קריסטוף קסטנר נזעק להרגיע את הרוחות, ואחרי שטרח להדגיש שצרפת היא לא ארצות הברית וכי המשטרה שלה אינה גזענית, גם אם יש בתוך הגזענים, הוא הכריז על סובלנות אפס ושורת צעדים נגד הגזענות במשטרה, כולל השעיית כל החשודים מתפקידיהם עוד במהלך החקירה, מה שלא נעשה עד כה, או הכנסת שיעורי חובה נגד גזענות, למשל ביקורים באתרי השואה, להכשרת השוטרים. ומבחינה מעשית, משטרת צרפת תפסיק להשתמש בלחץ על הצוואר שהרג את פלויד ועצורים צרפתים כטכניקה בעת מעצר. אין לנו טכניקה אחרת להשתלטות על עצור מסוכן, אנו מיד נציגי השוטרים. הימין הקיצוני הביע מצידו אי שביעות רצון.
Aucun raciste ne peut porter dignement l'uniforme de policier ou de gendarme.
שום גזען לא יוכל ללבוש עוד מדים של שוטר או ז'נדרם, הבטיח קסטנר. אבל נראה שהדבר יצריך את הסרת מדיהם של אלפי שוטרים, שחברים למשל בקבוצות פייסבוק, חלקן מועדונים סגורים בהחלט, שבהן הם מחליפים הערות והשקפות גזעניות, לעתים קרובות מאיימות, לעתים כלפי חבריהם הצבעוניים או היהודים. קבוצה כזאת הושעתה ופורקה מנשקה באזור בריטניה, ביניהם קבוצת וואטסאפ של שוטרים בעלי אידיאולוגיה פשיסטית וגזענית, שהחליפו ביניהם הודעות קוליות שהכינו לא פחות ולא יותר מלחמת אזרחים. הנה תיעוד משיחה כזאת.
Une guerre civile raciale bien sale, il faut qu'il crève ces chiens.
De toute façon la guerre raciale est inévitable hein.
Là où nous les nationalistes racialistes on doit être assez malin.
המדינה הזאת ראויה למלחמת גזע מלוכלכת, צריך שהכלבים האלה ימותו, אומר אחד השוטרים, וחברו עונה, המלחמה היא בלתי נמנעת, אבל אנחנו הלאומנים הגזענים נהיה חכמים, ונשאיר למגזרים להילחם ביניהם, ולהרוג אלה את אלה, הפמיניסטים, הלהט"בים, היהודים, הערבים, אנחנו נסתכל בטלוויזיה ונצחצח את הנשק, ואחר כך נגמור את הבהמות שישארו. כאן גדעון קוץ. מפריז.
השעה הבינלאומית, יותר מ-7 מיליון ורבע נדבקים בעולם, יותר מ-400 אלף מתים מנגיף קורונה. בארצות הברית שמובילה במדינות הנגועות, נרשמו קרוב ל-20 אלף מקרים חדשים ביממה האחרונה, ובכל יום כך גם בברזיל, המדינה השנייה בדירוג, ברוסיה שסוגרת את השלישייה הפותחת, מאובחנים קרוב ל-10,000 נדבקים חדשים בכל יום, מה שלא מונע מהעולם להתחיל בפתיחת המשק, צעד שיש הרואים בו חפוז ומסוכן מדי. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
485,253 נדבקים בנגיף קורונה נרשמו ברוסיה עד כה, 8,595 מהם ביממה האחרונה, והמומחים סבורים שהנתון האמיתי גבוה בהרבה, כי האבחון מתבצע בעיקר בערים גדולות ולא בפריפריה. על אף העובדה שהמספר הזה צומח בכ-10,000 מקרים חדשים ביממה, הרשויות רוסיה החליטו לבטל את ההסגר, שגם כך לא נאכף בצורה נוקשה, לפי העדויות ברשתות החברתיות.
Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих...
מ-9 ביוני ההסגר והבידוק של תנועת אנשים מתבטלים, לוח זמנים לתנועת אנשים מתבטל גם הוא, תושבי מוסקבה, גם בני 65 ומעלה, וגם בעלי מחלות רקע, רשאים לצאת החוצה, לנסוע לענייניהם הפרטיים, ולבקר במקומות ציבור בלי כל הגבלה, כך הודיע ראש העיר מוסקבה סרגי סביאנין. לדבריו, מ-16 ביוני יבוטלו המגבלות שהוטלו על טיפולי שיניים, ייפתחו ספריות, חברות נדלן, חברות להשכרת רכב ושאר נותני שירותים. מוזיאונים, תערוכות וגני חיות ייפתחו גם הם. פתיחת המסעדות בבירה הרוסית מתוכננת בשני שלבים, לשון ראש העיר. בשבוע הבא ייפתחו הטרסות בחוץ, וב-23 ביוני יוסרו כל המגבלות על המסעדות, אך גם על אתרי ספורט כמו בריכות ועולמות כושר. תתחדש גם תנועת ספינות נוסעים על נהר מוסקבה. בארגון הבריאות העולמי רואים את הצעד הזה של רשויות רוסיה כחפוז מדי, ראש הארגון טדרוס אדהנום גבריסוס הזהיר את המדינות שהחליטו על פתיחה מוקדמת מדי.
Almost 7 million cases of COVID-19 have now been reported to WHO and almost 400,000 deaths. Although the situation in Europe is improving, globally it's worsening. More than 100,000 cases have been reported on 9 of the past 10 days. Yesterday, more than 136
קרוב ל-7 מיליון מקרים של COVID-19 דווחו עד כה לארגון, קרוב ל-400,000 מתים. אף שהמצב באירופה משתפר, המצב הגלובלי ממשיך להידרדר. יותר מ-100,000 מקרים חדשים דווחו בכל יום בעשרת הימים האחרונים. רק אתמול נרשמו יותר מ-130,000 נדבקים חדשים. חדשים, הנתון הגבוה ביותר מתחילת המגיפה, התריע ראש ארגון הבריאות העולמי וציין ש-75% מהמקרים האלה נרשמו ב-10 מדינות, מרביתן באמריקה ובדרום אסיה. דוקטור מריה ון קרהוב, ראש תוכנית החירום בארגון הבריאות העולמי, קרא למדינות שלא להזניח את המאמץ המשותף למנוע את המגיפה.
So let's celebrate the successes that we do have, but let's remain focused on the remaining work that needs to be done, because unfortunately this is far from over.
בואו נחגוג את ההצלחות שהשגנו, אך בואו נישאר ממוקדים בעבודה שעוד לפנינו, כי למרבה הצער המגיפה עוד רחוקה מלהסתיים. למרות האזהרות, עוד ועוד מדינות מודיעות על הפתיחה, בהן קפריסין שהודיע על חידוש הפעילות של נמל התעופה באי. ובתוך כך, כלי התקשורת במערב מדברים היום על מחקר חדש שנערך באוניברסיטת הרווארד על בסיס צילומי הלוויין המסחריים מהחודשים האחרונים. לפי החוקרים, הצילומים מלמדים שכבר בקיץ השנה פעילות רפואית נמרצת החלה בבוהן, כ-90% יותר מן הממוצע, וכבר אז התרבו בעיר מקרי מחלה עם תסמינים דומים ל-COVID-19.
מכאן לאירופה, ספרד, שם מתחילים לחזור לאט לאט לשגרה. מניין המתים היומי בשבועיים האחרונים נותר חד ספרתי ולא נרשמו התפרצויות משמעותיות. החל מאמש הסמכויות על ניהול המשבר עברו מן הממשלה המרכזית במדריד לרשויות המחוזיות, ולצד ההקלות הרבות, הסימן הגדול ביותר לחזרה לשגרה הוא חזרתו של הכדורגל. שלום לקשב תחום החוץ בן יניב.
שלום ערן.
זה קורה ביום חמישי. מה אנחנו יכולים לצפות לראות?
אנחנו הולכים לראות באמת קודם כל דבר שמאות מיליונים ציפו אליו, הכדורגל הספרדי, לאו מסי, בנזמה, חוזרים למגרש אחרי זמן רב מאוד שהם חסרו לנו. אנחנו נראה חזרה לשגרה מסוימת באמת של הכדורגל. אנחנו נראה שבשל מגבלות הקורונה, כמו בענפי ספורט קבוצתי אחרים ברחבי העולם, לרבות ליגת הכדורגל, לאונל מסי וקרים בנזמה ישחקו עד סוף העונה ללא קהל, ועל מנת שהשחקנים ואנחנו הקהל נחוש מעט מעבירת הכדורגל הספרדי, על הליגה הודיעה אמש שהיא תשתמש בדמויות וירטואליות של אוהדים בזמן המשחקים בליגה הבחירה, ותוסיף רעשים שידמו את שאגות הקהל. שים לב ורנה.
כמעט כמו סיטקום של שנות ה-80.
לחלוטין, ככה אנחנו הולכים לראות כדורגל כנראה בעידן הקורונה. המיזם הייחודי הזה הינו פרי שיתוף פעולה של הליגה ויחד עם יוצרת משחקי הפלייסטיישן המוכרת לכולם, פיפה, שזה כנראה היה איזשהו מוצא גם של אוהדים וגם של שחקנים בזמן הקורונה והסגר, שבו בעצם רק דרך פיפה יכלנו לקבל כדורגל, והנה גם אנחנו נקבל את זה בתור איזשהו מוצא לתחושה של קהל במהלך המשחקים. בשידורי על הליגה המקומיים יוכלו הצופים לצפות במשחקים באופן טבעי, הם ישמעו את הצעקות של המאמן, של השחקנים, את הטענות לשופט, אבל אנחנו, הקהל הבינלאומי, נהנה מאותו אפקטים מיוחדים וחידושים טכנולוגיים שפיפה ועל הליגה יספקו לנו. במקביל לחידושים הטכנולוגיים, אין ספק שאת הריגוש האמיתי הרי נקבל על הדשא, החל מיום חמישי הקרוב ועד אמצע יולי, אוהדי הכדורגל ייהנו מחגיגה אמיתית.
בתקווה שהגולים לא יהיו מוקלטים מראש.
זה גם נקווה, אבל בוא נגיד אם יש לך שחקן כמו מסי על המגרש, אתה יכול לצפות להצגה.
אז אולי בכל זאת, כן.
הטמפרטורות עולות גם בספרד כמו כאן בארץ, ומשחקים יוכלו להתקיים גם בחצות, כך שמי שנורא התגעגע לכדורגל יקבל את זה גם בכמעט כל שעה של היום. בואו נשמע את קיקה סטיין, מאמן ברצלונה, מתכונן לקראת חזרת קבוצתו למגרשים.
Y bueno, las circunstancias que se vayan dando, ¿no? Porque es verdad que van a estar los partidos muy concentrados, pero y que no tenemos una plantilla especialmente larga, pero la realidad es que, bueno, Messi, yo desde luego siempre prefiero tenerle en el campo.
קיקה אומר, זה נכון שהמשחקים יהיו מאוד סמוכים אחד לשני, ואין לנו ספסל עמוק במיוחד, אך האמת היא שאני תמיד אעדיף לראות את מסי על הדשא, ואני אוסיף ערן שגם אנחנו. המשחק הראשון צפוי להיות חם במיוחד, כאשר שתי הקבוצות הבחירות של מחוז אנדלוסיה, סביליה ובטיס, ייפגשו לדרבי לוהט. ברצלונה, אלופת ספרד, תחזור להיאבק על התואר במשחק מול מיורקה ביום שבת, כאשר בינה ובין יריבתה הראשית ריאל מדריד ישנו פער של שתי נקודות בלבד. שם נעצרנו לפני שלושה חודשים עם הפער הצמוד הזה, ויהיה מעניין מאוד לראות כיצד הליגה תחזור, והאם המאבק הזה ימשיך ויהיה קוד צמוד. ריאל תפגוש את האיבר מחבל הבסקים ביום ראשון, והכדורגל צפוי לחזור, וזה באמת הסימן הגדול ביותר לחזרה לשגרה בספרד, שכמו שציינו, מספר המתים בה הולך ויורד מיום ליום, כך גם מספר המקרים החדשים, והתחושה היא שספרד יוצאת לדרך חדשה, פוסט קורונה.
נקווה, נקווה מאוד. בני יניב, וקשב תחום החוץ, תודה.
תודה לך, ירן.
נשיא טנזניה ג'ון מגופולי הודיע אתמול שמדינתו נקייה מנגיף קורונה, הודות לתפילות. בארגון הבריאות העולמי חוששים שהמצב בטנזניה שונה מאוד מזה שמתארים השלטונות, כמו ברבות ממדינות אפריקה. הדיווח של עורכת אפריקה, רינה בסיסט.
מחלת הקורונה חוסלה תודות לאל. אני רוצה להודות לאזרחי טנזניה מכל הדתות. התפללנו לאל וצמנו כדי שיציל אותנו מהמגפה שתקפה את המדינה שלנו ואת העולם, והאל ענה לנו. אני מאמין ואני בטוח שאזרחי טנזניה מאמינים שמגפת הקורונה חוסלה בידי האל. כך אמר נשיא טנזניה לפני תומכיו בכנסייה בעיר דודומה. דבריו של הנשיא מגופולי התקבלו בתשואות וריקודים. ראשי כנסיות ואימאמים ערכו בשבועות האחרונים תפילות נגד הקורונה, אבל לא היססו לכנס לשם כך רבים ממאמיניהם בבתי התפילות, בכנסיות ובמסגדים. תפילות אידל פיטר למשל נערכו כרגיל ובלי אמצעי הגנה מיוחדים מלבד מסכות. בארגון הבריאות העולמי מודאגים מאוד ולא ממש מאמינים להודעה של הנשיא. הפעם האחרונה שבה שחררו השלטונות בטנזניה נתונים על מספר החולים הייתה בסוף חודש אפריל. אז הודיעה הממשלה על 509 מקרים של הידבקות ועל 21 חולים שמתו מהנגיף. מאז התקיימה דממת אלחוט. בשבוע שעבר אמר הנשיא ג'ון מגופולי כי 4 חולים נמצאים בטיפול. הוא לא מסר עוד פרטים. מאז התפרצות המגפה התרבו עדויות על פאניקה במערכת הבריאות של טנזניה, ואפילו על קבורה בלילות של גופות. שר הבריאות של המדינה נאלץ להורות להפסיק את הקבורה בלילה. אבל זה לא ממש עצר, לא את השמועות ולא את החששות הכבדים.
We don't trust the government figures. Tanzanians live as if COVID-19 pandemic is not here. So the government response was very, very disappointing, very underwhelming, and we are so much worried that
אנחנו לא מאמינים למספרים של הממשלה. אזרחי טנזניה חיים כאילו מגפת הקורונה איננה כאן. היערכות הממשלה הייתה מאכזבת מאוד מאוד, ואנחנו מאוד חוששים מאובדן חיים בטנזניה. כך אמר בעת האחרונה אחד מאנשי האופוזיציה. בעקבות החששות האלה פרסמה שגרירות ארצות הברית אזהרה על המצב הבריאותי בדר אל סלאם, העיר הגדולה במדינה. השגרירות הזהירה כי בתי החולים בעיר קורסים תחת האומס וכי סכנת ההידבקות גבוהה מאוד. אזהרה אותה ביטלו הרשויות במחי יד. מבחינתם אין שום בעיה, הרי המחלה חוסלה לאחר שהתפללו לאל. כאן רינה בסיסט.
השעה הבינלאומית, קוריאה הצפונית מודיעה על ניתוק היחסים מהדרום ומודיעה אנחנו מתכוונים להתייחס לקוריאה הדרומית כמו לאויב. אנחנו אומרים שלום לדוקטור אלון לבקוביץ'.
שלום אירן ושלום ממכללת,
ממכללת בית ברל ואוניברסיטת בר אילן, מומחה לחצי האי הקוריאני. מה בעצם הצית את המשבר הזה כשכולנו זוכרים בסך הכל לפני שנה, קצת יותר אולי, לחיצות ידיים חמות, חיבוקים, אפילו שירי שלום בגבול בין הצפון לדרום? גם היינו עדים לכך שהדרום קוריאנים ניסו ככה כל הזמן לשמש איזה סוג של בפר חוצץ בין הצפון קוריאנים לאמריקנים. מה קרה עכשיו?
עכשיו מה שהצפון קוריאנים, התירוץ או הנימוק של הצפון קוריאנים, זה ההחרפה בשליחת הבלונים, בלוני המידע שעריקים צפון קוריאנים שהגיעו לדרום, ומתנגדי המשטר הצפון קוריאנים שנמצאים בדרום, שהם שולחים את זה מהגבול שבין שתי הקוריאות, ומעבירים מידע בלתי מפוקח לאזרחי צפון קוריאה. ניתן לומר שזה תירוץ, כי הסוגיה הזו נידונה לאורך השנים, ותמיד הצפון קוריאנים לא מרוצים, והדרום קוריאנים טענו לעומתם שכמדינה דמוקרטית זכותם של האזרחים גם להביע את דעתם נגד המשטר הצפון קוריאני, אבל לאחרונה המשטר הדרום קוריאני מנסה להצר את צעדם של מפריחי הבלונים. מבחינת קים ג'ונג און יש לו בעיה, וכנראה התקרית האחרונה או המשבר הנוכחי האחרון זה לאור ההבנה שלו שאין שיפור ביחסים גם עם דרום קוריאה ובעיקר עם ארצות הברית. הציפייה שלו הייתה כאשר הוא החל את התהליך בפסגות עם דונלד טראמפ וגם עם מון ג'אין, הנשיא הדרום קוריאני, שזה יביא תמורה לאגרה. מה שהתברר לו שהממשל האמריקאי איננו מסיר את הסנקציות, בחלק מהמקרים הוא אפילו החריף אותם, והמשטר הדרום קוריאני לא יכול מה שנקרא to deliver, מכיוון ש טראמפ איננו מאפשר להם לקדם יוזמות. לכן יש פה תחילתו של החרפת היחסים, אסקלציה מסוימת. כל עוד הם לא עונים הם לטלפון, זה לא נורא, וכל עוד הם יוצאים בהצעות מיליטנטיות, זה לא נורא. השאלה היא, האם זה יש להם פה סרגל כלים שבשלב הבא הם יעשו ניסוי טילים לטווח קצר, ואולי בהמשך יחריפו את זה לניסוי גרעיני? מבחינתו של
זהו, כי אין הרבה מרחב תמרון שם ביחסים בין הצפון לדרום. באמת ניתוק היחסים, ניתוק הקו, ומשם זה כבר עובר לשלב הטילים.
כן, אבל תשמע, הבעיה שקים ג'ונג און, הלקוח המרכזי שהוא רוצה לשכנע אותו, זה טראמפ. הבעיה היא שטראמפ כרגע עסוק בבעיות פנים אמריקאיות. יש לו בחירות, הסיכוי שהוא יסיר את חלק מהסנקציות לאור הביקורת של המפלגה הרפובליקנית, אם הוא יעשה כך, הוא נמוך מאוד, ולכן קים ג'ונג און נמצא בדילמה, כי ארגז הכלים שלו הוא מוגבל, הוא יכול להחריף אותו, לעשות פרובוקציות, אבל זה לא יביא לו את הסחורה שהוא רוצה להשיג. אם הוא מצפה עכשיו שהדרום קוריאנים יציעו כל מיני הצעות אטרקטיביות, זה מה שהנשיא מון יעשה, אבל גם הנשיא מון מוגבל על ידי טראמפ, ולכן יש פה מעין איזה דדלוק מסוים, שכנראה אנחנו נצפה בניסיונות להחריף את המצב, אבל כל עוד מנתקים את הטלפון, זה בסדר. יעשו ניסויי טילים כטווח קצר, גם את זה האמריקאים יכולים להכיל. אם יחריפו מעבר לכך, אז טראמפ יהיה בבעיה, וגם מון בבעיה, לאור הביקורת.
כן, יש לומר שחלון ההזדמנויות באמת הולך ונסגר, כיוון שאם מישהו, קים ג'ונג און, יכול להשיג עסקה, זה הנשיא טראמפ, ובכלל לא בטוח שהוא יהיה בבית הלבן בנובמבר, לפחות אם לשפוט על פי הסקרים. אנחנו כמובן לא נביאים, אבל הסקרים האלה די עקביים.
נכון, טראמפ יהיה מוכן להציע, זאת, ללכת לקראת קים ג'ונג און, אם הוא יציע לו משהו שיהיה אטרקטיבי לבחירות. להגיד, הנה השגתי התפרקות מנשק גרעיני. הבעיה היא שקים ג'ונג און לא יהיה מוכן להציע לו את הדבר הזה, כי מבחינתו הוא גם הציע לפני כמה חודשים שהסוגיה של התפרקות מנשק גרעיני איננה נמצאת על השולחן כרגע. אז יש לנו, לא יש לנו, בעיקר יש למנהיג קוריאה הצפונית בעיה, שמשהו יכול להציע לטראמפ שאולי יוכל למכור את זה לאמריקאים, זה כבר לא סחורה חמה, וטראמפ לא יהיה מוכן להגיע לפשרה עם הצפון, אלא אם כן הוא יצליח למכור את זה בצורה של אני כל כך מוכשר, שהנה הגעתי לתם הסכמה, אבל בפעם האחרונה שהוא עשה את זה, לא יצא מזה מעבר לפוטו-אופ, לא יצא שינוי מהותי במדינות קוריאה הצפונית בנושא הגרעין והטילים.
כן, ואם זה היה ההישג המדיני המרכזי של הנשיא טראמפ בתקופת כהונתו, להצליח להרגיע קצת את קוריאה הצפונית, לא נראה שההישג הזה נשמר. דוקטור אלון לבקוביץ' ממכללת בית ברל ואוניברסיטת בר אילן, מומחה לחצי האי הקוריאני, תודה רבה.
תודה, ביי ביי.
אנחנו להיסטוריה בעולם הערבי. בימים הקרובים צפויה איחוד האמירויות לשגר גשושית ראשונה למאדים כדי לחקור את הכוכב האדום, זאת כחלק מפרויקט החלל הגרנדיוזי של המדינה. במשרד החוץ הישראלי מאחלים בהצלחה למדינה הערבית הראשונה שמנסה לשלוח גשושית מתוצרת מקומית לשם. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום איראן, צהריים טובים.
אז כן, אז אנחנו מברכים, לכאורה מדובר בעלת ברית
סמויה,
כן. של, כן, סמויה של ישראל, כן. ואנחנו שמחים בשמחתם, אבל אתה יודע, אף אחד במזרח התיכון לא שמח כשהשכנים שלו משגרים דברים לחלל.
כן, זה נכון. תראה, קודם כל צריך להגיד שבייחוד האמירויות באמת סופרים מלאחור גם את השניות והדקות לקראת עוד הישג ייחודי שלהם בתחום החלל, כמו שציינת בפעם הראשונה, מדינה באזור שולחת גשושית, תוצרת מקומית למאדים, בכך יגיע לסיוע פרויקט הדגל, לא לסיוע, לחצי סיוע פרויקט הדגל של שליחת הגשושית תקווה, ככה קוראים לה אל עמל, פרויקט שהחל בשנת 2014, זה יקרה ממש באמצע החודש, ב-15 ביוני.
אז אצלנו זה היה בראשית, אצלם זה תקווה, כן, ובוא נראה האם הם יצליחו להנחית
נקווה,
את זה.
כן. אז
יותר טוב מאיתנו.
כן, אז היא תשוגר מיפן, ונגיד שהסיפור הזה של הגשושית מגיע אחרי שבשנה שעברה עשתה האמירויות עוד היסטוריה. האסטרונאוט הזייל מנסורי, הטייס, הוא שעה 8 ימים בתחנת החלל הבינלאומית. לפניו היו בחלל כבר אסטרונאוטים ערבים, כמו בנו של מלך סעודיה הנוכחי, סולטן בן סלמן, והקוסמונאוט הסורי מוחמד פארס, אבל באמירויות גם אז ניסו לנחס לעצמם את ההישג, רצו להגיד, אנחנו הראשונים ששיגרנו אסטרונאוט לתחנת החלל הבינלאומית. צריך לומר שבאמירויות מנסים לומר לעולם שהסיפור הזה של הגשושית, התקווה, הוא חלק מתוכנית באמת גדולה יותר, גם בתחום החלל, אבל גם בתחום החינוך. ומי שמנצח על כל הסיפור הזה הוא שליט דובאי מוחמד בן רשד, מאוד מתעניין בתחומים האלה של מדעים, טכנולוגיה, רוצה להוביל קדימה את המדינה הזאת, שהיא תהיה קדימה, תהיה ראשונה חלוצה אל מול המדינות האחרות. בוא נשמע את אמרן שרף, מנהל פרויקט הגשושית, התקווה לגילוי מאדים. בוא נשמע אותו מה הוא אומר לקראת השיגור שלה.
الهدف من هذا المشروع ما كان الوصول للمريخ. الهدف كان اسمه اكبر من هذا الشيء.
כן, אז זה אומר אמרן שרף, המטרה של הפרויקט הזה היא לא להגיע רק למאדים, המטרה הייתה גדולה, היא נעלה מכך. המטרה היא לבנות את התשתית והיכולות באמירויות שיתמכו בתחום של המדעים והטכנולוגיה. רצינו גם לעודד את הדור הצעיר להתעניין בתחום הזה של המדעים וההנדסה, ובאמת צריך לומר שהפרויקט הזה הרענו חלק באמת מתוכנית גרנדיוזית שהושקע ב-2013, נועדה להפוך את האמירויות למעצמה בתחום. יש כבר לוויינים תוצרת מקומית, מרכזי חלל, עוד שורה של פרויקטים בחסותו של אותו שליט דובאי שהזכרנו מאוד שאפתן, והשיגור של הגשושית הוא באמת חלק מאותו פרויקט, והם לא סתם בחרו את השנה הנוכחית 2021 לעשות זאת, שכן השנה מציינים באמירויות יובל 50 שנה להיווסדה של המדינה המפרצית על ידי השייח זייד. ואם זה לא מספיק רן, אז הם רוצים לבנות עד 2117, שים לב, התיישבות אנושית על מאדים. את הגשושית אנחנו נזכה לראות, אני ואתה בימים הקרובים, את ההתיישבות האנושית, כנראה שלא. וכמובן, בוא ניתן את הקשר הישראלי, כמו שציינת, במשרד החוץ יכלו היום בהצלחה לאיחוד האמירויות לקראת שיגור הגשושית למאדים. הציוד שנכתב בחשבון של משרד החוץ שמכוון למדינות המפרץ נכתב כך, כי האמירויות תהפוך להיות המדינה הראשונה שמשגרת גשושית לכוכב האדום. אנו מאחלים הצלחה רבה לאמירויות במישור המדעי, מקווים שהצעד הזה יעמיק את שיתוף הפעולה בין מדינות האזור. במילים אחרות, איראן, הצלחת האמירויות היא הצלחתנו, וגם אנחנו מפה נאחל להם בהצלחה בפרויקט הזה.
טוב, בואו נקווה שיום יבוא ונוכל לשגר כמה דברים ביחד לחלל,
כן, עם
איחוד האמירויות ועוד כמה מדינות כאן במזרח התיכון.
אולי שם שתי מדינות במאדים.
כן, יש מה לתרום. יש לנו מה לתרום, ויש הרבה מקום במאדים להרבה מאוד מדינות שיכולות לעשות. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau.
Shalom leyedidenu David Witztum.
Shalom, shalom.
לשעבר עורך חדשות החוץ בטלוויזיה, גם ברשת ב' ושליח רשות השידור לאירופה. ואנחנו רוצים לדבר על חגיגות ה-70 ל-ARD, הרי רשות השידור הציבורית. שהוקמה בשנת 1950 בטלוויזיה בגרמניה המערבית לאחר מלחמת העולם השנייה. כשאנחנו מדברים על שידור ציבורי בריטי, ברור לנו מאוד שאנחנו מדברים על ה-BBC, אבל שידור ציבורי גרמני זה סיפור עוד הרבה הרבה יותר מורכב, לא ברור על מי בדיוק אנחנו מדברים, כיוון שזה סוג של קונגלומרט כזה של ארגונים ציבוריים, נכון?
נכון, נכון. באמת המבנה הפדרלי של גרמניה, בתחילה ב-1950 עדיין גרמניה מערבית, היה כזה, שמצד אחד רצו לבנות מחדש רשת שידור אחת לכל המדינה, לכל גרמניה המערבית. מצד שני, כמובן שגרמניה הייתה מצולקת אחרי המשטר הנאצי, ולכן חיפשו איזושהי סוג של פשרה בין ה-BBC לבין המבנה הפדרלי. ומי שייסד למעשה את השידור הגרמני היה דווקא בריטי, היה סר יו גרין, שבשנות ה-70 אפילו הגיע אלינו, וסייע בהקמת רשות השידור שלנו. הוא הגיע, הוא היה מנכ״ל ה-BBC יותר מאוחר, לפני כן הוא היה כתב בגרמניה, הוא גורש משם בזמן השלטון הנאצי, הוא חזר עם הכוחות הבריטים וייסד ב-1950 את מה שנקרא ארבייטסגמיינשפט של זו ארבייטסגמיינשפט, בעצם ה-IRD היא, זה לא דבר שהוא קיים, זה לא גוף שידור, אלא זאת ועדה של כל התחנות המקומיות בכל מדינות הלנדר, המדינות
המחוז. סוג של מועצת על, והיא מפיקה גם חדשות בעצם.
נכון, היא מפיקה חדשות וגם תוכניות, ובעצם מתאמת את השידורים. לכן בתחילת השידורים, בתחילת השנים, השנים הראשונות של הטלוויזיה, כל צופה בגרמניה יכול היה לראות רק שתי רשתות. הרשת המקומית ששידרה ללנד שלו, ה-IRD ששידרה לכל המדינה. אז ככה שהשידור הזה התחיל כוועדה, יותר מאוחר נוספה עוד רשת טלוויזיה ה-CDF, הרשת השנייה, יותר מאוחר עוד כמה וכמה רשתות, והיום זה באמת, כמו שאתה אומר, קונגלומרט עצום, שהוא הגדול ביותר באירופה, והתקציב שלו משהו כמו 7 מיליארד יורו לשנה.
שזה בערך פי 10 מהתקציב שלנו, אפשר רק להתקנא בסכומים ששמים שם לשידור ציבורי. אגב, אגרה, משלמים אגרה?
משלמים אגרה, ומשלמים בערך 800 שקל לשנה.
וואו.
כן, זה די הרבה, אבל הגרמנים מצייתים לסיפור הזה, והם רואים את זה אפילו כמין סוג של תרומה לשידור הציבורי, והשידור הזה אכן, צריך לומר, הוא שידור ברמה מאוד גבוהה, אם כי הצפייה בו הולכת ויורדת ככל שהגיל יורד. כלומר, מי שצופה ב-IRD, ב-CDF וברשתות האחרות, הם יותר אנשים בני 40-50 ומעלה. צריך לזכור גם אבל שהחברה הגרמנית היא יותר מבוגרת, אבל כאשר אנשים מתקרבים לגילים הגבוהים יותר, הם עוברים מהרשתות המסחריות הצעירות יותר לרשתות הרציניות, מה שנקרא כבדות המבט של הרשת הציבורית.
כן, ויש אולי גם איזושהי מידה של הכרת תודה לרשת הזאת שסייעה בדרכה לגיבוש מחדש של גרמניה, גם אחרי מלחמת העולם השנייה, וגם כמובן אחרי נפילת מסך הברזל ואיחוד גרמניה. אבל צריך לומר שהתקשורת הגרמנית והתקשורת האלקטרונית הגרמנית נולדה עוד לפני מלחמת העולם השנייה. באמצע היה משבר מאוד מאוד גדול והשתלטות למעשה של הממשלה לאמצעי השידור והתקשורת.
נכון, הנאצים הבינו מהר מאוד את היתרונות ואת המעלות של הרדיו במיוחד.
אפילו הטלוויזיה הראשונה הייתה בתקופת הנאצים.
מה שקרה זה שהטלוויזיה שהתחילה לשדר למקומות מסוימים, חדרים מסוימים בשנת 35 במרץ, הייתה תחת הפיקוח לא של גבלס, גאון התעמולה, אלא של גרינג, ששלט על משרד הדואר באותה תקופה, והוא לא הבין את הפוטנציאל של הטלוויזיה, ולכן היא לא העריכה ימים. אבל הרדיו אכן היה אחד המכשירים החזקים ביותר וחשובים ביותר של מערכת התעמולה של הרייך השלישי.
וכשאנחנו מדברים באמת על הניסיון לנקות את העבר הזה, עד כמה השידור הציבורי הגרמני באמת מצליח לעשות עבודה של שחרור, של עיבוד של אותם שנים, אולי אפילו יציאה ממצב של תקשורת מגויסת לתקשורת עצמאית?
כן, הוא עושה עבודה, לדעתי, עבודה ממסדית טובה. כלומר, זאת גרסת הממסד. מי שנמצא מחוץ לממסד, אם זה שמאל קיצוני יותר, אם זה הימין קיצוני היום, הוא בעצם כמעט ומושתק. והעבודה הממסדית הזאת היא במיוחד נחלתן של המפלגות, אתה יודע, של מין סוג של מה שהיום קרוי בגרמניה גרוקו, הקואליציה של שתי המפלגות הסוציאל-דמוקרטיים והשמרנים. אבל אנשים, המפלגות שנמצאות יותר בשוליים פחות זוכות לייצוג. אפשר לדבר על על political correctness, מה שנקרא, תקינות פוליטית מאוד מאוד מופגנת ומוגזמת אפילו בשידורי החדשות במיוחד, אבל גם בתוכניות ובדוקומנטציה, כאשר בזמנו, בשנות ה-80, למשל, שאני הייתי אז כתב בגרמניה, היו תוכניות פוליטיות מאוד נשכניות וסטיריות. היום הסטירה קצת התעדנה, מה שנקרא, מצד אחד, ומצד שני, במקום תוכניות דוקומנטריות נשכניות, יש היום יותר ערבי אירוח, והכוכבים הגדולים של הטלוויזיה הגרמנית, למשל אן ויל, או סנדרה מיישברגר, מייבריט אילנר, מרקוס לנץ, הם יותר יושבים עם אורחים באולפן ודנים איתם בשובה ונחת על כל האירועים שמתרחשים, יותר מאשר שולחים כתבים לערוך תחקירים נושכניים.
טוב, אז הטלוויזיה הגרמנית מחפשת את דרכה בעידן של שחרור מהסמלים הציבוריים. דוד ויצטום, האב המייסד של יומן החוץ שלנו, השעה הבינלאומית. תודה רבה לך.
תודה לכם, להתראות.
ואנחנו נפרדים מבוני פוינטר, אחת ממייסדות להקת הבנות The Pointer Sisters, שהלכה לעולמה בגיל 69. כך הודיעה אחותה ניקה פוינטר בהצהרה ל-CNN. משפחתנו מרוסקת בשמנו ובשם משפחת פוינטר כולה. אנחנו מבקשים את תפילותיכם בזמנים הקשים הללו. היא הלכה לעולמה כתוצאה מדום לב, והשיר הזה, I'm So Excited, הפך לאחד מהשירים השמחים הגדולים שחשובים לכולם, אבל גם לקהילה הגאה. הנה, I'm so excited.